ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז החלטנו שאולי אנחנו נלמד לקראת ימים נוראים, אז נלמד את מה שנקרא מאמר החוכמה של הרמח"ל. יש לו מאמר חוכמה ששם הוא מסביר את כל ענייני היום, תפילות היום. אז אולי נאמר אולי ככה דברי הקדמה כלליים. אנחנו בכל שנה נפגשים במעגל השנה, נפגשים עם הסדרים השנתיים שלנו, והדברים כאילו נופלים עלינו לכאורה בלי שאנחנו מבינים מה רוצים מאיתנו בדיוק. מה פתאום התורה קובעת לנו איזה חודש או ימים בשנה שפתאום צריכים לעשות תשובה, ופתאום מה קרה, מה יום מיומיים, ממה נפשך, אם אנחנו משתדלים תמיד להיות יהודים טובים, אז מה כאן כאילו, מה זה הסדר הזה, מה כאן כל ההנהגה הזו? אז מה שאנחנו צריכים להבין זה שהעולם הרי מנוהל על פי תוכנית. התוכנית הזאת נקראת תוכנית הייחוד. הייחוד, הרמח"ל מעריך מאוד, כלומר ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ישנו יד לעולם, מגמה לעולם, והמגמה הזאת היא כל הזמן מתקדמת, היא חייבת להגיע, במוקדם במאוחר היא חייבת להיסגר, כי העולם תחת שליטת רצון אלוקי, ואפילו שהדברים נמסרו לבחירה אנושית, כי הזכות שלנו להיות, לקבל את המגמה הזאת, היא רק על ידי מה שאנחנו בוחרים בין טוב לרע. אבל יחד עם מערכת הבחירה החופשית של המשפט, כל הזמן העולם נשלט תחת המגמה העליונה של הגעת הרצון האלוקי, שהיא הנהגת רצון בלתי תלוי. היא לעולם לא יכולה להיות תלויה בזולתה, כי אם חלילה הרצון האלוקי יהיה תלוי בנו ואנחנו נוכל לעכב את רצונו, יוצא שבעצם חלילה הקדוש ברוך הוא תלוי בזולתו. הוא ברא את העולם להביא את העולם למגמה מסוימת, ואילו בני אדם מעכבים את רצונו, הם לא נותנים לו, לא מאפשרים לו להוביל את מגמתו. זו ממש מילה שחלילה כופרת ביסודות עיקרי אמונתנו. אחד מחוקי היסוד שלנו, שאלוקות זהו עניין בלתי תלוי. אז ממילא, שלא ייתכן שרצון אלוקי יהיה מעוקב על ידי בחירה אנושית. זה יסוד אמונת ישראל. דיברנו נדמה לי פעם שיסוד אמונת ביאת המשיח זה בעצם הנקודה הזאת. מה זה בעצם אחד י"ג עיקרי אמונה, להאמין בביאת המשיח? מה יקרה ליהודי שיגיד אני מדלג על איזשהו שלב מסוים ביהודי הנביאים? אז כל הבעיה שלו כי הוא דילג על איזשהו שלב שמרומז בדברי הנביאים, שהוא כופר בדברי הנביאים? אפשר להגיד שהוא כופר בתורת משה, ושאפשר להגיד זה כעיקר כולל, שכל מה שכתוב בתורה, אני מדבר מהר מדי, בסדר? אז אפשר להגיד שכל מה שנכלל לתורת משה, אסור לצריך להאמין בכל פסוק ופסוק. למה צריך לומר שזהו עיקר בפני עצמו? והתשובה היא, עיקר ימות המשיח אומר, שהעולם המשפטי נשלט תחת מגמה אלוקית, והתיקון חייב להגיע. זה נקרא להאמין בביאת המשיח. כן.
התיקון אבל הוא לא תלוי בבחירה של הבן אדם?
הוא תלוי, הבחירה של הבן אדם תקבע כמה הוא יהיה שותף בהגעת היד, שזה בעצם עולם השכר, אבל זה נוגע אליו, אבל הוא לא יכול לעכב את המגמה הכוללת.
זה מופיע דרכו, אבל
כמובן ולפעמים גם בבעל כורחו. חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובחמה שפוחה אם לא אוכל לכם. כלומר, זה בכל מיני דרכי הגעה, הדברים נדחפים, כל הזמן הם מתקדמים.
היום מתכוון שיש איזשהו תאריך אחרון
כן,
שזה
יגיע? כן, כן, אני השם בעיתה אחישנה. אז אפילו שיש אפשרות שחזל דרשו של אחישנה, אבל הפשט הכתוב נשאר שיש בעיתה. שיש עת אחרון שממנו כבר אי אפשר יותר לזוז. אי אפשר לעכב בשום פנים ואופן, כן.
מה בעצם המשמעות של העת הזה?
שהקדוש ברוך הוא יגביל מראש שהעולם שלו תחת תוכנית מדויקת של שיט אלפי שנים, שבתוכם התיקון חייב להסתיים, ופחות מזה, יותר מזה לא ייתכן. הוא מאפשר מרחב בתוך האוטונומיה הזאת. אחר כך העולם מגיע לעולם השכר, לאלף השביעי.
6,000 שנה זה פשט?
פשט. כן.
כשאדם עושה הרע בעיני השם, אז מה בעצם, אם הוא לא מעכב, אז מה הוא עושה בעצם?
אז איך אומר הפסוק בפרשירת האזינו, שיחת לו בניו מומיו. שיחת לעצמו. אדם מקלקל, מרחיק את עצמו מנקודת השלמות. אבל הוא לא יכול לפגום, הוא יכול מקסימום לגרום בתהליך של ערבות הדדית, שהתוכנית הכוללת מתעכבת, לא מתבטלת אלא מתעכבת. את העיכוב הוא יכול לגרום. עיכוב לכלל ו... ביטול מדרגה נצחית עבורו, מיעוט מדרגה נצחית עבורו, אבל לא יותר מזה. אז באמת כאן אנחנו נוגעים, אפשר להגיד, בנקודה הכי הכי פנימית באמונת ישראל, הניגוד שיש בין הרצון האלוקי הבלתי תלוי לבין המסירה, לבין מה שהוא מסר את עולמו לבחירת בני אדם, לבחירת ישראל. שהזכות שלנו, שאנחנו בעלי הברית, קיבלנו את היכולת להיות שותפים, מקדמים וזוכים בסוף במגמה עצמה, שהמגמה עצמה כולה נמסרה לנו ולנו בעצמי. אנחנו נוכל ליום השבת. מה זה נקרא? כיוונו וחרת ואותנו, קידשת מכל העמים, נותן, מקדש השבת. אנחנו זוכים לנחול את האלף השביעי, לנחול את תכלית בריאת שמיים וארץ. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, התכלית מעשה שמיים וארץ, שהעולם צריך להגיע לשביתה, למנוחה, שהתכלית תגיע אל יעדה, והכל יימסר רק לזרע אברהם. אז זו התמונה הכוללת של העולם. אז בעצם יש לנו כאן ששת ימי המעשה, אלף השביעי שבת, סוף האלף השביעי הדברים צריכים להעתק, לעבר ממצב העבודה אל מצב השכר, שזה ימות משיח בן דוד. קודם לכן ימות משיח בן יוסף. אנחנו נכנסים עכשיו לרומזים סוגיות גדולות, אבל כעת הם לא הנושא שלנו.
סוף האלף השישי
הכל, גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד צריכים להופיע בסוף האלף השישי שלנו, והאלף השישי מעביר כבר את העולם אל המצב הנצחי של האלף השביעי.
עוד 200 ומשהו שנה,
220 ואחת כמעט בדיוק.
יכול להיות לפני.
לא. עוד פעם, הוא דיבר על האלף השביעי. הוא לא דיבר על ימות משיח בן דוד. ימות משיח בן דוד ודאי שיהיה הרבה קודם. על מה דיברו הנביאים? בתוך האלף שלנו. בילה המוות לנצח, כן.
תחיית
המתים חייבת להתקיים בתחילת, בסוף האלף שלנו.
אבל הוא אמר פעם ש-70 שנים לפני, 70 שנה לפני הסוף של האלף,
כבר כאילו תהיה סתם לפני, לא? אמרנו שהראשונים מוכיחים בגמרא במסכת תענית, שמי שנאמר בו, מי שנאמר בו כל המתאבה על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שאותם אנשים יזכו לתחייה מיידית בשעת הגאולה הראשונית מיד, ולא ימתינו עד התחייה השנייה. אבל עכשיו לאחרונה מצאתי תרגום נפלא בישעיה, ממש בפרק ויש כאן ספר ישעיה עם תרגום.
אבל מה יהיה בין תחיית המתים לאלף השביעי? כלומר, העולם, תחיית המתים זה לא כבר העולם השכר בעצם? תחיית המתים ומה?
תחיית המתים, קמים, אז הרמח"ל אומר שהתחייה תהיה לקראת סוף האלף השישי, התחייה הכללית, שכולם יקומו להיות, תודה רבה, להיות נשפטים ביום הדין הגדול, ומי שזוכה ייכנס בגופו ונשמתו לאלף השביעי.
כלומר, תחיית המתים ומיד אלף שביעי?
כן.
העולם לא צריך להתחיל.
מה זה? לא, חרוב הכוונה היא, זה בחינה פנימית. איך ייתכן שאחרי שהמתים קיים לתחייה, העולם יעבור חורבן? חורבן הכוונה היא שינוי תנאי העולם, ממצב עבודה למצב שכר, זה נקרא חורבן.
ומה
שהרמב"ם
מתייחס,
אין בימות
העולם הזה, בימות המשיח, ומה לזה תקופה
מדבר? הרמב"ם דיבר באופן כללי על ימות המשיח, אבל למעשה הגר"א מפרש את דבריו שלמעשה יש שתי בחינות. הרמב״ם תיאר את ימות משיח בן יוסף המוקדמים, שזה עולם כמנהגו נוהג, ורק יציאה משעבוד מלכויות. אבל השלב הבא שהרמב״ם ודאי לא יכול להתעלם ממנו, שזה כל יהודי הנביאים, ברור שזה שלב הבא. מה? באמרי נועם בברכות סוף פרק חמישי.
ברכות?
ספר אמרי נועם של הגר"א, שם הוא מפרש את הרמב״ם כך. אז תשמעו את התרגום. והיה נשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. זה ישעיה ד' ג'. אז אומר התרגום, ויהי דאשתער יטוב לציון ודאבד אורייתא יתקיים בירושלם, קדיש יתאמר לו, כל דכתיב לחיי עלמא יחזה בנחמת ירושלים. אז זה עידוד גדול. הראשונים אומרים שראה כל המתאבא על ירושלים, פה משמע קצת יותר רחבה, כל מי שכתוב לחיי העולם הבא יראה בנחמת ירושלים. אפשר אולי לדחוק ולהגיד נחמת ירושלים, שגם כשיקומו בתחייה היותר מאוחרת זה נקרא נחמת ירושלים, יותר משמע ש, שכבר הצדיקים יקום שהתחייה תהיה משמע בתחילת הנחמה. אבל לכל אופן זה מקור מעניין להתייחס אליו.
הגר"א,
זה הרמב"ם
מתכוון עכשיו לימים שלנו.
כן.
אנחנו עכשיו בנוסף?
מה זה?
אנחנו עכשיו
בנוסף. כן.
מי המשך בנוסף?
זו הנהגה אלוקית.
למה משהו בתפילה שהתפלל שמשך בנוסף לא ימות?
הכוונה היא שההנהגה הזאת לא תתעכב. שהיא תוכל, תמיד יש משיח בנוסף שתמיד עלול למיטה. כמו שיוסף יעקב כל כך התאבל שהוא חשב שיוסף מת, ובסוף ברוך השם התגברו עליה, הוא באמת נמכר והכין את כל הגאולה העתידה. תמיד שאול מת באמצע הפעולה שלו, הוא היה צריך להכין את מלכות בית דוד, והוא היה משבט בנימין ששייך לאותה בחינה, והוא מת. תמיד יוסף תמיד נאחזת בו המיטה. אנחנו תמיד מבקשים שכבר התהליך יושלם ולא יעצר באמצע. אנחנו היום בתהליך של, אפשר לקרוא לו סיכון מיטת משיח בן יוסף. מתחילים תהליכים והם נתקעים. מי שמסתכל היום רואה תהליכים גדולים התחילו, אנשים אומרים, לא קרה שום דבר, הכל תקוע, אפילו נסוג. זה ממש המצב של מיטת משיח בן יוסף. כאילו המיטה נאחזת ולא מגיעים למצב של בילה המוות לנצח, לא מגיעים לשלב של משיח בן דוד.
מי זה
טועה?
הקמת המדינה זה ההתחלה של משיח בן יוסף או לפני זה?
יציאה משיבוד מלכויות. מתי שנקרא שיצאנו משיבוד מלכויות, זה הרגע ש... זה הרגע של, אפשר להגיד, שחזל קבעו על ההגדרה של ימות משיח בן יוסף. תגיד אתה? נדון. אנחנו לא מפחדים, זה לא פוליטיקה. נדבר, נדון לעניינם של דברים. מי שיגדיר שהיום אנחנו נמצאים בהגדרה של שיבוד מלכויות, עליו חובת ההוכחה. נדמה לי שעם ישראל הוא עם ככל העמים על פי חוקי המשפט הבינלאומי, אז איך אפשר להגדיר אותו שהוא, איך אפשר להגדיר אותו שהוא נמצא בשיבוד מלכויות?
שטחי המדינה, לא השטחים המקוריים של המדינה. אתה לא יכול עכשיו לכבוש מה שאתה רוצה.
איזה מדינה? סדאם חוסיין יכולה לכבוש את קווייט? מי יכול לכבוש בלי, יש כללים בינלאומיים?
אז זה לא נחקר שיעבוד?
לא שיעבוד, לא. אתה יכול להגיד שעוד לא כל ישראל על אדמתם, תגיד. תגיד כל מיני הבחנות. חסר לנו המון המון דברים. בהגדרה הזאת, לכאורה, אנחנו בתוך ההגדרה. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר כאן הרבה
מי זה אותו אחד שצריך להרוג? יש איזה שם כזה ש...
ארמילוס רשיע. זה בחינות פנימיות. זה לא...
מה זה?
אז זה הכל, זה הכל הבחנות במרכבות התומה. אז איזה גוי יהיה, כמו שאתה, כמו שיש קליפת ערב רע, וכמו שיש כל מיני סדרים.
זה גוי כאילו?
לכאורה, איזשהו כוח תמה שמנסה לעכב. אז האם זה היה היטלר, אבל לא משנה מי זה ארמילוס רשיע. יש, בכל דור ודור יש מישהו שמייצג את אותה קליפה, ומנסה להילחם בתופעה של, של עם ישראל על אדמתו. כן. בסוף הוא יהיה משיח ממש, ויהיה לו משנה שנקרא משיח בן יוסף ממש, כמו יונתן שהיה אמור להיות משנה לדוד. הכל יהיה כפשוטו, אבל התהליכים המקדימים הם תהליכים יותר אלוקיים, יותר הנגתיים, מאשר שאתה רואה, אמור לראות אותם ממש בפועל, מישהו שיושב עם כתר וכעת מוביל.
משיח בן יוסף אבל לא היה ממש.
בשלבים הראשונים זו הנהגה, בסוף הוא יהיה גם משנה למלך דוד. יוסף צריך להיות בסוד משנה לדוד. לעכב, לא לקטוע, לעכב. בשלבים ראשונים זה באמת נקטע, כמו שדוד היה אמור להשלים את ההנהגה, ובגלל החטאים באמת מלכות שאול באמת עקבה את הדברים. אבל אנחנו נמצאים כבר באחרית הימים, שכבר אי אפשר יותר כבר לעכב. כבר נמצאים, כבר קראנו בהפטרה האחרונה, אני אשביר ולא הוליד, גמרנו, זה כבר הלידה האחרונה כבר יצא לדרך, ואי אפשר לעכב יותר את התהליך. אין לנו כבר זמן, אין כבר יותר אופציות של יותר לעשות סיבוב נוסף. קראנו בספר ריחה, לא יוסיף להגלותך, שאחרי ששבים מגלות אדום, מפורש בכתובים, הנביא מבטיח לנו שאין יותר גלות אחרת, אז אין יותר אופציה לסיבוב נוסף. עכשיו רק על השאלה, זה רק להמתין בין העברה, בין משיח בן יוסף, שהוא ימסור את השרביט למשיח בן דוד, שזה יהודי הנביאים.
אז מה קורה בעצם לכל השאר עם ישראל שעדיין לא חזרו לדרך השם?
כחלק מההבטחה הזאת הובטחנו שבחריתם ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, שעם ישראל ישוב אל השם. אם לא ביד חזקה ובחמה שפוחה אם לא אוכל לכם. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מעמיד להם מלך קשה כאמן ומחזירן למוטב. תהיה חזרה בתשובה בתחילה מכוח האפשרויות, מי שמתבונן שב אל השם, ואחר כך זה יהיה קצת בלחץ. מי שראוי יהיה חייב לשוב בתשובה, מי שראוי להיגאל, מי שלא, אז צערנו הרב, יש לנו בתוך העם ישראל היום חלקים גדולים שהם בכלל לא מזרע ישראל, לצערנו הרב. זאת אומרת, מבחינה מעשית, עכשיו בחופש נסעתי לאיזשהו יישוב, לא אגיד את שמו משום כבודו, ויישוב מאוד מכובד, אז היה שם ספר של כל בניין היישוב, שכל המשפחות, חלק נכבד מהם באופן רשמי, גויים גמורים. זה ממש עצוב מאוד, כל כך הרבה מתנדבים הגיעו, מתנדבות בעיקר לצרינו, הגיעו מסקנדינביה אחרי מלחמת ששת הימים, התחתנו פה והקימו בתים. עם ישראל נמצא במצב מאוד מאוד לא פשוט, ברוך השם יותר טוב מאשר בגולה, ששם אחוזי ההתבוללות נוראים, אבל צריכים להכיר, יש פה תהליכים שאנחנו צריכים, מי שראוי בעם ישראל לשוב, הוא ישוב, ויש כמויות גדולות. אם יש לי מספרת לסתם, תדעו לכם היסטוריה שהיא גדלה פה לפני קום המדינה, ובעלייה שהיטלר עלה לשלטון עלו המון המון משפחות מעורבות שהאימהות גויות, והם לא רצו להיפרד, והיטלר חייב אותם להיפרד, אז הם עלו לארץ והם הקימו פה בתים. בשכונה שלה בתל אביב היו ילדים שסבא שלה יצאו כאלה לא לשחק איתם, שהם גויים גמורים. כלומר שככה לצערנו הרב אנחנו חיים במצב מאוד מאוד מורכב. אז כל זה התברר, אליהו הרי מייחס את עם ישראל, אבל אם אנחנו רואים תשובה, אל תצפו שכל מי שאתם רואים מסביב, יש הרבה קליפות קשות שיכול להיות שהם השולטים עלינו היום בכלל בכל המוקדי הבעיות של נגד היהדות, יכול להיות שהם אנשים בכלל לא מזרע ישראל בכלל. אז אבל כל אחד שהוא מגיז הקדיש עד ישראל הוא יתוקן, אם הוא ירצה ואם הוא לא ירצה.
הרב, במשך בן יוסף, זה מהגמרא המושג?
כן, כן.
ולמה דווקא יוסף?
טוב, אז פה צריכים לחשוף את כל פנימיות התורה. שני השבטים שמובילים מאז בריאת העולם ועד התכלית זה יוסף יוסף ויהודה. יוסף הוא כללות כל השבטים, והוא ובעצם יסוד ומלכות, זה בעצם כל סודות ההנהגה.
מלכות זה דוד
ויסוד זה יוסף. והחיבור בין יסוד ומלכות זה כל הנהגת העולם. זה מאז שני העצים בגן עדן, עץ הדעת זה יוסף, עץ החיים זה דוד, ועד אחרית הימים בחיבור שני העצים אומר הגר"א, הפסוק ביחזקאל ל"ז, לקח לך עץ ליהודה ועץ אפרים וקרבת אותם אחד אל אחד והיו לאחדים בידיך. כל ההיסטוריה כולה עומדת על ההנהגה הזאת.
יש ספר של הרב. וליוסף היה מזרוע מלכים כאילו?
שאול, יהושע, כל התהליכים תמיד היו אמורים, תמיד היו קדם, ובסוף דוד, תמיד משבט יהודה, זה היה אמור להיות הגמר. אם זה מסקרן אותך, אז באמת הוצאנו על זה ספר שלם עם כל המובאות על העניין של שני משיחים, זה באמת נושא מאוד מרתק לראות שזה מקיף את כל ההיסטוריה.
כאילו מה שהיה הוא שיהיה, כאילו
ממש,
הדברים
כן.
חוזרים על עצמם כאילו.
כן, כן. אז כל זה בעצם אנחנו פתחנו, למה אני אומר את כל פתחנו את כל זה? להבין שאי אפשר להיכנס לדבר על ראש השנה אם לא מבינים שראש השנה מייצג את אותו הרצון, את אותה תוכנית שבא לדחוף את העולם קדימה. מי שמסתכל על העולם שלנו כעולם משפטי נטו, אז אדם נידון בכל יום, וטוב לטובים, רע לרעים. עשיתי טוב, אני אעשה טוב. אני לא מבין בדיוק, בכלל צריכים להבין שבכלל התשובה היא בכלל לא היה לה מקום בעולם בכלל. גם דרך אגב, נושא של התשובה לא היה לו מקום בעולם. מה זה בכלל לעשות תשובה? המשפט לא מאפשר לעשות תשובה. אדם, לא שמענו שום מערכת משפטית שמאפשרת תיקון. אתה צריך לשלם את העונש, העונש מתקן, ואחר כך תעשה, אולי תזכה מה שנשאר לך לזכות. כל סדרי התשובה אין לה מקום, וכן כל המקום הזה של משפט שנתי, שהוא, למה משפט שנתי? למה לא משפט יומי? אבל מי שמבין שבעצם חודש השביעי מייצג את האלף השביעי, אומר הגר"א, את ה, את ה, את ה, את הברית, את השבועה, החז"ל דורשים ירחא דשבועתא, את השבועה של ברית בין הבתרים, שהיא באה לגבות את העולם ולדאוג שהרצון האלוקי יחול על בעלי הברית על כל פנים. אז בעצם צריכים להבין דבר מאוד עמוק, ראש השנה יותר מאשר הוא בא לשפוט אותנו, הוא בא בעצם לסייע לנו יותר מאשר, וזו הסיבה, כאן אתם תבינו את הסוד למה ראש השנה זה יום טוב וזה לא יום אבל וזה לא יום צום ותענית. למה? כי יום הוא יותר בא לסייע לנו מאשר לשפוט אותנו. הפוך, הוא בא לתמוך בנו בשעת המשפט. ראש השנה זה יום תמיכה, זה לא יום משפט, זה יום תמיכה ביום המשפט. למה הוא יום המשפט? כי זה היום תחילת מעשיך. ולמה הקדוש ברוך הוא קבע את המשפט ליום תחילת מעשיך? שבכל שנה התוכנית מתחדשת לאור הרצון הבלתי תלוי, ואז הוא מגיע לסייע ולתמוך בנבראים שיוכלו להתגבר על המכשולים ולהגיע אל תקוותם ותכליתם.
תוכנית מתחדשת זה מתקדמת?
בדיוק. כל התחדשות היא התקדמות. אין התחדשות, אין חדש תחת השמש. התחדשות היא תמיד מצד המגמה. כן.
זאת אומרת, הרצון הבלתי תלוי?
הרצון להיטיב. העולם נברא מצד רצונו להיטיב. של הרצון האלוקי, של השלם בכל שלמות. ואנחנו מקבלי ההטבה, אבל יש לנו, כדי לקבל את ההטבה, חייבים לקבל אותה רק בבחירה חופשית. הבחירה החופשית גורמת באופן ריאלי הרבה קלקולים וחולשות היסטוריות ופרטיות שלנו. ועכשיו, אז איך הרצון האלוקי יגיע? הוא חייב לתת תמיכה שנתית, גיבוי לכל אחד מאיתנו, איך יחד עם הקלקולים אני אתמוך בכם. ופה אנחנו נבוא לשאלה הקבועה שלנו בכל שנה. נו, אז אם כן, יש כאן פרדוקס. אם הוא מתערב, אז אנחנו כבר לא בעלי הבחירה. אם אנחנו בעלי הבחירה, אז אין מקום להתערבות. איך מכילים את שני הניגודים האלו יחד? זו השאלה העמוקה ביותר.
מה זה בכלל?
את זה גוף אנחנו מנסים להבין. איך הרצון האלוקי בא לתמוך בבעלי הבחירה באופן שמידת הדין לא תלקה, שהם נשארים בעלי בחירה חופשית והם הזוכים בסוף בשלמות. יפה, דוגמה אחת, אתה מביא דוגמה. כשמעמיד להם מלך קשה כאמן, זה לא אומר שזה אפר את חוקי הבחירה. דחף אותם, עורר אותם, עיר אותם משנתם, גורם להם להתעורר, מוביל להם קשיים, דוחף, דחיפה.
נפתור לתות, לא?
אפשרויות, כן.
מלכין אותו עד שהוא מרוצה.
דוגמה, יפה.
זה בעל כוחו.
בסדר, אז באמת, הסברה אומרת שזה ממעט את שלמות הבחירה. אין ספק שאדם שבחשה טובה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכיות, ברור שאם אדם מתעורר מעצמו, אז ברור שמימוש הבחירה שלו יותר שלם, אבל לכל הפחות הוא יזכה לעולם הבא. אפשר להשאיר את עם ישראל בחוץ.
אני
נותן להם
אפשר בחירה בידיעה מה הוא יבחר, או ש...
מרחב, יש מרחב בחירה. אדם יכול לממש את הבחירה שלו עד אין קץ, ויכול להשאיר אותה על מינימום. אבל המינימום הזה הוא גם כן מאפשר לו לקנות חלק לעולם הבא. אז הוא יזכה לרף המינימלי. אבל הוא יזכה.
אבל אם אני אגיד, אני פותח לו שני דלתות, ואני בטוח, ולפי איך שאני מכיר אותו, אני יודע שהולך לדלת בצד ימין. אז בעצם אני אתן לו בחירה, אבל זה לא באמת בחירה.
אבל הוא יכול גם, הוא יכול גם, אתה נוגע עכשיו בנקודה של ידיעה, אנחנו לא,
אלא. לא, על האדם עצמו.
נו,
הבן אדם עצמו, אם אני נגיד אני כאילו...
כל אחד שאתה מכיר אותו, אתה יודע שבסוף הוא יאמר רוצה אני. אז יש כאן איזשהו מקום, זה שהוא לא יתעקש. אתה רואה פרו קיבל מכות ולא אמר רוצה אני. הוא אמר רוצה אני, אבל בסוף מיד התחרט. כלומר, יש איזשהו מקום שאדם בסוף אחרי שהוא נתאר, הוא באמת, באמת בוחר בטוב. כן? זה בחירה מינימלית, מינימלית אבל בחירה. כמו שתשאל אותך, היום בבוקר הנחת תפילין, הייתה לך בחירה אחרת? כן. אבל לא הייתי מסוגל לבחור אחרת. אז אתה הבאת את עצמך למקום כזה, שאתה, התפילין זה חלק מהחיים שלך. אז בגלל שהבאת את עצמך למקום כזה, אז זה לא ממעט את הזכות שלך שאתה ממוקם במקום כזה, אפילו שאתה די, נניח, לא אתה, מישהו אחר, שהוא לא מתקדם משם, והוא עומד על נוטרל, בעצם חי על הנחת תפילין יומית, תפילה, ממוריד וממשיך הלאה את היום. בסדר? אז זה גם בחירה, בחירה ממועטת, אבל בחירה, אסור לה, כן.
אז אדם מקבל שכר על זה שהוא מרחיל לעצמו את מחר בחירה?
בוודאי.
וההשפעה של הכוחות
שכמו
שאנחנו נותן לנו
באורך
שנה, זה
איך זה מתבטא? את זה אנחנו בדיוק, את זה אנחנו עוד לא התקדמנו הלאה, אנחנו באמצע השאלה.
זה
רב
המשל
של דוד, להאמין אותו בניסיון. יפה. אז אם אתה כבר מעלה כזו סוגיה יפה, אז איפה הייתה הטעות של דוד? תכונני השם ונסיים. הוא ביקש להרחיב את גבולות הבחירה שלו. הוא רצה להיות כמו, הרמח"ל קורא לזה במסילת ישרים, כמו שר צבא רשום במלחמה שרוצה לקחת את האתגרים, את הסיירת מטכ"ל. הוא לא רוצה ללכת על קטן, הוא רוצה לעשות את הדברים הכי גדולים. אז איפה דוד טעה? יש כנראה מספיק מימוש בהרחבת התרי"ג, ולא צריך לא צריך להתקל ברע. לא צריך לחפש, איך חזל אומרים לנו, אל תקרב אל פתח ביתה. לא צריכים לחפש צרות. הסיטרא אחרא לא מתקרבים לפתח ביתה. בתוך המערכת של הרחבת הריאג עצמם, של אהבה, עירה ושלמות הלב, ישנה הרחבה עצומה מאוד. לא צריך להגיע, להיפגש עם הרע. זאת טעות שגם אדם הראשון טעה.
ואדם שרוצה לעשות תשובה מעולה.
נו.
אז הוא צריך להתפעל שיבוא לאותו ניסיון, אותו אישה, אותו שעה, אותו...
לא, חזל לא ביקשו את זה, לא. אמרו תיאורטית, שהוא נמצא בכוחו, נמצא שלא אין עיכוב עכשיו שבעצם מחליש, וגם אז הוא בעל תשובה, אבל זה לא איזה תשובה שלמה, אומר הרמב״ם.
הוא רוצה, אבל הוא שואף לעשות תשובה שלמה.
טוב, אז שיעשה את זה בעודו איש, שלא יחכה לי מהזקנה, שכבר הוא לא יכול, גם אם הוא רוצה לכתו הוא לא יכול.
לא צריך לעמוד
בניסיון,
צריך להיות
קשור
לעמוד.
נכון, נכון. אז דיברנו על זה כבר פעם, שזה הפיתוי שהנחש פיתה את אדם הראשון, שדווקא בזה שהוא יחטא ויחזור בתשובה מהחטא, ההיתקלות עם הרע היא זו שתגרום לו להגיע לשלמות היותר מקסימלי. וזה שקר גדול מאוד.
זה בדיעבד אבל הצבר
כנכון,
לא?
לא, חלילה.
מה, היה עדיף מלכתחילה שלא היה חטא?
בוודאי, בוודאי. היה אוכל מעץ החיים וחי לעולם.
אז מה, היה תקלה בתוכנית של הקדוש ברוך
הוא? בטח, תקלה של בעל הבחירה.
זה
לא מסתדר. למה לא
מסתדר?
אין תקלות. למה? יש תקלות שלנו? בטח יש. אנחנו נתקלים.
לא היה
מישראל, אחי, זה חטא העגל, חטא המרגלים. אבל לא, הוא לא תקלות שלו. אפשר להגיד ההנהגה האלוקית מאוד מוחזבת שהדברים נסחבים בחינם 6,000 שנה, אבל זה באשמת בני אדם שמתפתים אחרי הנחש.
אבל איזה נחת רוח יש לך מבין שהוא כל הזמן היה לטוב, או מבין שהוא גילה את שתי הצדדים ובחר בדרך הטובה? איפה יש יותר נחת רוח לאבא? איפה שיש את מהבחינה, לא?
אתה עוד לא היה אבא. אתה עוד לא אבא. אני כבר 8 ילדים, תאמין לי מה זה הייתי שמח אם היינו עוברים את הדרך קלה. הרצון להיטיב, אבא מסתכל בחלון הבית ואומר, למה שהילד שלי יתחבר עם חברים רעים ויעבור את כל המסלול הזה ובסוף יחזור לטוב? למה לא ללכת בטוב? למה לא לקחת ולאכול מעץ החיים?
כי עד הטוב שהוא נפגש איתו עובד הטוב.
איזה טוב יותר טוב?
טוב,
שפתרון נאור מהחושך. זה פתרון, זה הצעת הנחש. עד כאן דברי היצר הרע. כן.
אבל יש מצב בתהליך גאולת עם ישראל שחייבים לעבור את התהליך הזה?
אנחנו כבר נמצאים שם. אנחנו כבר אחרי כל התקלות, זהו, אנחנו בתוך שירת האזינו, עד אפס הצור והזוב, ומשם ראו אתה כי אני אני הוא, אין. משה רבינו כבר לפני מותו רואה כבר את התמונה פרוסה, אומר אחרי חטא העגל וחטא המרגלים, אומר שום דבר לא יעבוד, נרד עד התאום ומשם נעלה, כי אחרי כל התקלות אין כבר אפשרות לעשות דרך קיצור.
זה העולם
המתוכן,
העולם בלי חטא,
כאילו
בלי
זה תיאורטי, ודאי, ונגיע לאותו מקום, אבל אחרי 6,000 שנה של הרבה 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 סבל מיותר.
אבל איזה תנועה יש בעולם כזה?
תנועה עצומה, תנועה של תיקון, תנועה של החזרת הרע לטוב.
אין מה לתקן.
איזה בעולם? מי עוד צריך לתקן? שוללים את הרע ונכנסים ליום השבת, ביום בריאת העולם. מה צריך לעבור דרך כל כך מטופטלת? יש את הצדה הטוב הרע, אבל הוא שולל אותו, במקום להסתבך איתו, הוא מתמודד מולו, מבין את הפיתוי, ובאותו רגע מתקן אותו.
יש בחירה.
בטח, בטח, רק באמצעות בחירה. קיצור, מה שהעולם יגיע באלף השביעי, אדם הראשון היה מסוגל לעשות ביום בריאתו.
ואנחנו נתעלם מעל אדם הראשון?
לא. זה התוכנית השלמה. אתם קוראים אדם.
נוכל
מעץ החיים. יפה. בטח, בטח, כן. יותר ממה שאדם הראשון השיג ב... כן, נכון, בוודאי. אז כל זה, אז עוד פעם. אז אנחנו חוזרים בחזרה אל ה... אחרי שאנחנו פרסנו את המפה הגדולה של התוכנית, אנחנו כעת מבינים שהמפה הזאת לא יכולה להיות מפה חד היסטורית, לכמו שהגרא אומר, בעצם בכל שנה ושנה מתעוררת התוכנית של יום הדין הגדול, יום הסליחה הנצחי וחג הסוכות הנצחי. כל חודש השביעי מתעוררת ההנהגה של האלף השביעי, שכל מה שיקרה באלף השביעי צריך כעת להתקיים בזעיר אנפין בכל שנה ושנה. יום הדין הגדול חייב להתכונן בכל שנה. אם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו ליום הדין הגדול בלי תחנות עזר בדרך, היינו מגיעים חסרי כל. קחו בני אדם ולא תיתנו להם תמיכה, אז הבחירה החופשית ללא תמיכה אלוקית הייתה מגלגלת את העולם לקלקול אחר קלקול, והעולם היה יורד לדיוטה התחתונה. אז לכן בכל שנה יש משפט פיקוח בעיקרו, יותר מאשר לשפוט אותנו, בעצם יותר זה לתמוך בנו, לדאוג שהתוכנית של העולם תתאזן ותתכונן להביא את כל אחד מאיתנו שבסוף הוא יקודם אל היד. אז זה מה שקורה בכל שנה, יש יום הדין הגדול בזעיר אנפין, אחר כך יום הסליחה כי אסלח לאשר עשיר, וזרקתי עליכם מים תורים ותארתם, הבטחת יחזקאל, ואחר כך שבע חופות של כבוד שאנחנו זוכים להיכנס להם בכל שנה בחג הסוכות, ושמיני עצרת, שזה בעצם מעין זעיר אנפין של התכלית האלף השביעי, שזה יום השבת של שלוש סעודות של שבת. כל המערכת הזאת היא מתחדשת בכל שנה. אז המבט שלנו על הימים האלה צריך דבר ראשון להשתנות ולהבין. הקדוש ברוך הוא בא לתמוך בעולם שהוא ברא, בתוכנית שלו. וכמובן אנחנו מבינים שהתמיכה הזאת לא תהיה חוץ מהמשפט, אלא ודאי עם המשפט. כמה אנחנו שמחים להישפט, אוי ובוי לאדם שלא יישפט, כי אם הוא לא יישפט הוא לא יהיה בתוך הסיפור, הוא לא יהיה בתוך המערכת. אנחנו בתוך המערכת רק עד כמה שאנחנו זוכים להיות צד בעניין, צד של בחירה. אנחנו רוצים להישפט ושמחים להישפט יחד, אבל היינו נורא נורא דואגים להישפט, אז כל השמחה שלנו שאנחנו באים להישפט יחד עם התמיכה האלוקית של השופר, שהוא בא לתמוך בנו ביום המשפט ולהגיד אני בא יחד איתכם. עכשיו פה אנחנו חוזרים לניגוד שהתחלנו, אבל איך מכילים את הניגודים האלה? איך אנחנו מכילים את שני הניגודים האלה, שמצד אחד אנחנו צריכים להישפט, מצד שני אנחנו סומכים פה על התערבות אלוקית? אז מה, אנחנו נשב ונאכל בשר ונשתה יין ונגיד חבר'ה הקדוש ברוך הוא יסדר לנו את העניינים? אם הוא יכול להסדר את העניינים הוא היה בכלל, אולי הוא מטיל עלינו בכלל את הבחירה, אבל הוא לא יכול לסדר את העניינים בלעדינו. הוא צריך את הבחירה שלנו. אז איך מכילים יחד את שני הצדדים האלו? זו בעצם השאלה החשובה ביותר. בעצם, במילים אחרות, עבודת הימים האלה, במאי, איך אני מצד אחד רוצה לעמוד במשפט שלם, מצד שני אני רוצה להיות ראוי לתמיכה אלוקית. שימו לב, אני צריך להיות לעמוד ראוי לקבל תמיכה אלוקית. התמיכה האלוקית צריכה להגיע מצידנו, אנחנו צריכים להיות המעוררים את הזכות לתמיכה שלו בנו, ואז השילוב בין התמיכה שלו למעשים שלנו יגרמו לנו להיות שלמים בתכלית.
הרומנל,
איך עניתי?
ועקב הבחירה שלנו, נו. התמיכה היא תמיכה.
בסדר, והבחירה שלי לבד, אני לא הייתי יכול להגיע. דוד המלוך אומר, אל תבוא במשפט משפט את עבדיך, כי לא יתזק לפניך כל חי. אז בבחירה שלי לבד אני לא יכול להגיע לשלמות. אז איך אני, במה אני אוכל להיות ראוי לקבל תמיכה מעבר למשפט? התשובה היא עדיין משפטית. היא באמת, אתה צודק. היא משפט עם תמיכה אלוקית. יפה, דוגמה אחת, נלך דוגמה אחרי דוגמה. אין ספק שמה שאתה אומר זה ודאי דוגמה שהיא מאוד משמעותית. אני רוצה לצרף כמה דברים. תשובה, מה בעצם הרעיון של התשובה? אמרנו מקודם, תשובה באמת לא היה לה מקום באופן משפטי. באה נגעת הייחוד העליון ואומרת, אם אתם מצדכם תעשו א' ב' ג', באופן משפטי לא היה לזה שום היגיון בעולם, כמו שמסילת ישרים אומר בסוף פרק ד', אבל ברגע שהרצון שלו בא לתמוך, הוא מקבל את המעט כמרובה, ובמה שאני התחרטתי מעט צער על העבירה, נחשב לי כאילו הרבה מאוד, כאילו עקרתי את כל האבון מעיקרו, ושר עבורך וחטאתך תכופר, שר מן המציא.
הרי במשפט היום, אנחנו רואים שגם, נגיד...
איפה, תראה לי איפה יש משפט של תשובה?
יש שחרור מוקדם, חנינה...
יפה, חנינה. חנינה יש לה עוד מעט נלמד שיש לזה היגיון, 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 אבל רק מכוח תמיכת הייחוד, גם במשל האנושי. בסדר, את זה נעשה משוואות בין הנהגת המשפט האנושית כמלכות הדרכיה כמלכות הדאר, אנחנו נראה שיש לזה מקבילות. אז אמרנו דוגמה אחת יפה, כל מערכת התשובה נתחדשה. עכשיו נבין עוד דבר עמוק, למה התשובה תלויה בחודש השביעי? מה אתם אומרים? אם יש מצוות תשובה, אז אדם מחויב. הגמרא אומרת מסכת ברכות, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תאריך רב ביום שוודאי עשה תשובה. אז מה זה? אז מה צריך את יום כיפור? כל אדם עשה, יהודי רציני, קשל, מיד מתחרט, עוזב את החטא, מקבל עליו ועולה על דרך תשובה. מה?
המסתרות, השאלה.
הנסתרות, ומה יועיל הנסתרות, מה נפשך?
אם אתה... אתה
אז כל יום הכיפור מחפר רק על נסתרות,
הגמרא...
אבל הברייתא אומרת אחרת, המשנה מסכת יומא אומרת שהלא תעבר הלא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפור מחפר גם בדברים הנגלות, לא, גם בנגלות, לא רק בנסתרות.
גמר התשובה,
מה זה?
אז
התשובה היא כמו שאמרנו, אין בסדרי העולם המשפטיים מקום לתשובה. תשובה חייבת להגיע רק מגילוי חודש השביעי. חודש השביעי זה בעצם ממש כמו אלף השביעי מתגלה כאן בעולם, ולכן רק מכוח אותו הגילוי העולם יכול לתקן את עוונות בני אדם. כי אסלח לאשר אשיר, למעני למעני אעשה, אנחנו אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור. כל כילוי עוונות העולם זה רק מכוח התערבות הנהגת הרצון העליון, ולכן הוא מופיע רק בחודש השביעי. נצטרך אחרי זה להבין מה זה הסדר של ראש השנה קודם ליום הכיפורים, מה כאן כל חלק וחלק, אבל יש כאן הנהגה עליונה, זה לא מגיע מסדרי המשפט לבדם. אדם בתשובה היומית הוא רק מצידו הופך להיות שהוא לא רשע. למה? כי הוא ערער תשובה בליבו, אבל למעשה אבונות, פגמי אבונות לא נמחו. הוא מצידו צדיק ולא רשע, כי הוא כבר הניח את דרך האבון, הוא קשר לעדות, אבל האבונות לא נמחו, פגם האבון נשאר עד עצמו של יום מחפר.
ההשפעה עד... של האבונות
התומה, אותם נשאר עדיין, העולם התום. מי רצה כאן להוסיף? כן,
אמרתי, החודש השביעי הוא כאילו זה לא מהתורה, הרי זה בגלל ראש השנה, כאילו אז הגדלנו את החודש השביעי, כאילו בעקבות ראש השנה, נגרר אחרי ראש השנה, הוא לא בפני עצמו עומד. לא?
אתה מעמיד פה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, אבל אנחנו נראה שבעצם חודש השביעי על מה הוא בנוי, מה המקור?
שמשה
רבנו עלה. וכל זה היה למחילת אבון העגל, ששם הוא מקבל י"ג מידות של רחמים, שזה במש הסוד, שהקדוש ברוך הוא בא לתת תמיכה לעולם. משה רבינו אומר, העולם תקוע, אין תקווה להתקדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יודע שיש לי הנהגה וחנותית, אשר אחון, שהיא הנהגה שנותנת תקווה לעולם, והיא מתחדשת בכל שנה, בחודש השביעי, עכשיו. איך זה בדיוק יצא שזה נפגש עם החודש שבו העולם נברא? יש פה דבר מאוד עמוק. באמת הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לעולם בתקווה שלו, שהוא נותן יצירה חדשה, כאילו העולם מתחדש מחדש מכוח הנהגת יציאת מצרים. לכן יש פה שני מפגשים. תשרי הרי שייך ליצירת העולם לפי סדרי מעשה בראשית, העולם נברא בתשרי. אבל מתי הנהגה האלוקית שבאה לתת תמיכה לעולם התחדשה? בחודש ניסן, כשהמפגש בין שתי הנהגות האלה, בין זכר ליציאת מצרים ממעשה בראשית, זה נפגש בחודש השביעי, שאז ההתנקשות בין הנהגה הטבעית להנהגה העליונה, אחת באה לתמוך בשנייה ובאה לתת לנבראים. אז בעצם הקדוש ברוך הוא המתין עד החודש השביעי, ואז הוא נתן בכוח השופר את היכולת לעם ישראל להיות ראויים לקבל את התמיכה.
מה עושים כשאין שבת?
היא שייכת לסוד השביעי. אור השבת תומך. הוא מצידו כשר לעדות, כי הוא עזב, הוא מצידו קיבל עליו תשובה. אני יותר, הוא באמת בעל תשובה גמור, אבל הוא לא יכול למחות את העוונות, שר עוונך, אז הוא יצטרך לקבל, זה איסורים, כן? כי הפגמי העוונות התבעו ממנו, עשית רעך, התבע ממנו את החוב.
אז רק השרות לעדות זה הנפקה
ממנו? כן.
אלו יפכו לזכויות?
מה? זה שוב פעם, זה רק מכוח הנהגה העליונה. מה פתאום שהעוון יהפך לזכות?
לא, מה המשמעות של תשובה?
שקודם כל אני לא רשע.
זה לא רק עדות, זה באמת משמעות, זה משהו מהותי.
מה השאלה? איך אומר הרמב״ם, אתמול היה רחוק, היום קרוב, כי הוא באמת התקרב. אבל יש לו חבילה גדולה שהוא לא יכול להיפטר ממנה.
אדם כזה לא יכול לקבות שיתר.
נכון. יפה מאוד. הביטחון הוא תמיד רק בכוח הייחוד. אין ביטחון במשפט. אם העולם היה משפטי, לא היה מבחל את כל מידת הביטחון, לא הייתה קיימת. תגידו לאדם, לא, אין לך תקווה, אין לך מבטח. שלם את כל המחירים, את כל מה שאתה צריך לשלם. ואיך אומרים לזה? תשלם את החוב שלך לציבור, איך אומרים היום לאנשים פוליטיקאים, לחברה, ואז תשוב לפוליטיקה. תשב בבית הסוהר, ואחרי זה נדבר.
אדם בעל עוונות, אז אם הוא תולה את הביטחון שלו, בחסד של הקדוש ברוך הוא, אז כאילו לא...
יפה, זה אחד האמצעים שאדם מעורר את הזכות להיות נתמך על ידי הייחוד.
ובעצם העוונות לא טובים את ה...
כן.
אבל בברית השנה יש גם מציאות שאדם צריך מיטה בשביל לכפר, לא רק יום הכיפורים.
זה יפה. אתה שואל מה
איפה המקום של המיטה הזאת? כאילו, יש עבירות כאלה שיום הכיפורים מכפר.
טוב, אז הרבה מהאחרונים מוכיחים ש... גם המנחת חינוך וגם המשך חוכמה, שאילו שבכוח יום הכיפורים אפשר, אם אדם זוכה לתשובה מאהבה, הוא יכול אפילו להציל את עצמו מאבון חילול השם.
ביום הכיפורים?
המשך חוכמה אומר רק ביום הכיפורים. אז זו סוגיה מאוד גדולה, פתחנו בה. נשאר לנו רק למנות את כל העבודות הייחודיות של החודש הזה, שאנחנו בינתיים ניתן רק את הכותרות, ואחר כך אולי בשבוע הבא אנחנו נרחיב בזה יותר. אז דיברנו, ודאי כוח התשובה מתעורר בחודש הזה. יש לנו את השופר, שהוא בעצם הפותח את חודש השביעי, מצוות השופר באחד לחודש השביעי, יום תרועה ילחם. נצטרך להרחיב בסוד השופר. וכידוע שהגרא אומר, אבל זה מפורש בחז"ל, שזו יחידה אחת, כל עשרת ימי תשובה זו יחידה אחת שנפתחת בראש השנה ונסגרת ביום הכיפורים בבחינה ראשונה ובשמיני עצרת בבחינה נוספת. יש לנו את אמירת י' ג' מידות של רחמים, שזה הסוד שנמסר למשה רבינו בער ב-40 האחרונים, שלכן עדות המזרח מתחילים כבר מנהג ישראל להתחיל את זה כבר בראש חודש אלול מיום העלייה של משה רבינו לער, אפילו שהגרא אומר שבפועל הוא קיבל את הסוד הזה רק ביום הכיפורים. ולכן ביום הכיפורים מנהג ישראל להרבות הרבה פעמים באמירת י' ג' מידות, כי זה בעצם הסוד שבכוחו אפשר להגיד גם עצמו של יום מחפר וגם כל ההנהגה נסגרת. יש לנו את התפילות. הגרא אומר שכל התפילות של הימים האלו, של עשרת ימי תשובה בפרט, שזה הכל למענך אלוקים חיים, כל התפילות, אנחנו נסביר מה זה שהתפילות, כל תוכן התפילה של ראש השנה, שזה מה שרמח"ל מעריך במאמר החוכמה, להסביר שכל תוכן תפילת ראש השנה עומדת על רעיון אחד בלבד, עד כמה אדם עושה את עצמו ראוי לתמיכה העליונה. הן לא תפילות שנתיות רגילות, סטנדרטיות, אלא תפילות ייחודיות, לתת לכל יחיד ויחיד את הזכות להיות מונהג על ידי הרצון העליון שיוביל אותו לשלמות. שכחתי משהו, עוד משהו מישהו זוכר? ביטחון, מה שאתה אמרת, הוא נשייך אותו בסוף, התקווה והביטחון, נשייך אותם גם כן למערך, למערכות האלו. אז בשבוע הבא אנחנו נסביר קצת באופן כללי את הרעיונות, ואז נתחיל בלי נדר ללמוד את התוכן של תפילת ראש השנה, ונראה איך שכל התפילה אחרי הקדמות האלה נבין כמה היא עמוקה וכמה אנחנו נוכל בקלות להתחבר אליה בעזרת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.